דף עין, עמוד א', באמצע עמוד, ואי רבה. אנחנו עוסקים עדיין בהגדרה של קדושת בכור. זאת אומרת, אנחנו סומכים על מה שנאמר בפסוק, כל הבכור אשר ייוולד. הפסוק אומר, תקדיש. זאת אומרת שדרך לידה יש קדושת בכורה, ואם זה לא דרך לידה כגון יוצא דופן, אז אין בזה דין של קדושת בכורה. באי רבא, מסתפק רבא, מה קורה? קרחו בסיב, מהו? הלך ועטף את העובר שנמצא במאי הבהמה בסיב, עוד מעט נברר מתי הוא עשה את זה. האם אנחנו נבוא ולומר שזה מהווה חציצה? וכיוון שזה חציצה, זה כמו יוצא דופן, אין לזה הגדרה של פטר רחם, ולכן לא תנהג בו קדושת בכורה. בתליתו מהו? אם גורסים את זה, כי ברש"י נראה שלא גורסים בתליתו, כי אין שום הבדל בין סיב לתליתו. בשלייתו מהו? ואז רש"י לומד, זה אם תמציא לומר. אם נבוא ונאמר שסיב מהווה חציצה, למה? כיוון שזה מין בשאינו מינו. מה קורה כשהעובר הזה עטוף בשליה? שואלת הגמרא מיד, בשלייתו, אורחי הוא. בשלייתו, אנחנו יודעים שפעמים העובר יוצא יחד עם השליה. ודאי שזה לא יהווה חציצה. מבארת הגמרא, לא, מדובר בשליה אחרת מהו. יש כאן שליה מבהמה אחרת, אבל זה כבר מין במינו. האם זה מהווה חציצה ולא תחול פה קדושת בכורה, לא יהיה לו דין של פטר רחם, או לא? עוד מבררת הגמרא, מה קורה במקרה של קרחתו ואחבתו והוציאתו מהו? רש"י לומד שזה נידון במיילדת. אותה מיילדת החזיקה, קרחה את אותו עובר בידה, ועכשיו כשהיא באה ומוציאה אותו מתוך המאיים של הבהמה, הוא עטוף, הוא אחוז בידה. האם יהיה נכון לבוא ולומר שכיוון שזה דרך הלילד, אז ממילא זה לא מהווה חציצה? או אחרי הכל הידיים מסיקו בין הבהמה לבין הרחם, דופנות הרחם, וממילא זה מהווה חציצה? שואלת הגמרא מיד, היי חידמי, אתה מדבר על עטוף בסיב, עטוף בתלית, עטוף בשליה, מה נקרה, מתי זה נעשה? אידה נפק דרך רי, שהבינה הגמרא שלא מדובר שהוא עכשיו מכניס את היד לתוך מאי הבהמה, פותח את הרחם ועוטף, שגם זה אולי אפשרי, אלא השאלה שעומדת בפנינו, התחיל לידה ואז הוא עטף. אז מה מדובר? שזה יצא דרך הראש? פטרתי. הרי באותו רגע שהראש יוצא זה נחשב לידה, יש כאן פטר רחם, ודאי שהוא קדוש בקדושת בכורה. עונה הגמרא, אלא דנפק דרך מרגלותיו. מדובר באופן שהוא יצא עם החלק של האחור, של הרגליים, ואז לפני שיצא רובו הוא עטף אותו בסיב וכדומה, ואנחנו רוצים לדעת האם זה מהווה חציצה, וממילא כיוון שרק ביציאת הרוב יש כאן לידה, אז יש פה לידה בחציצה, וממילא זה לא נחשב פטר רחם, או שמה זה לא מהווה חציצה. הגמרא לא פשטה. תוספות במקום לא מקבל את ההגדרה של רש"י בקרחתו ואחזתו, כי לתוספות היה קשה בין יתר קושיותיו לכאורה, כדי לדבר על מקרה כזה של מיילדת, צריך לדבר באישה. מיילדת זה לא דבר שקיים בבהמה. בבהמה תמיד מדברים על הרועה, גם הלשון של הגמרא, קרחו בסיב, מדברים על הזכר. המשנה באה בעין עמוד ב', המשנה אומרת, בהמה שמתו ברא בתוך מאה והושיט הרועה את ידו ונגע. תמיד כשמדברים בבהמה, מדברים על הרועה, לא מדברים על מיילדת. לכן בא רבנו תם ואומר שמדובר שאחותו קרחתו, היה פה תאומים, והיא אחותו קרחתו, אחזה בו, בזכר. זאת אומרת, היא נולדה ביחד עם הנקבה. ואז בעצם באה הגמרא ואומרת, הוא פריך אידה נפק דרך רישה, וכן הנקבה, הפטרתי ראש הנקבה, שיצא ראשה תחילה, שראש הזכר כרוך בין ברכיה, ומשני דנפק מרגלותיו, דהיינו, והוא כרוך בין ברכיה, אז הוא יצא ראשון. ולכן תוספות מפיים בשלוש שורות האחרונות שלו, יכלתי לדבר גם בקרח זכר את הזכר. והשאלה שלי, מי נקרא ראשון? מי נקרא בכור? זה שיצא ראשון או זה שיצא שני? רק מה שלא השתמשתי בביטוי הזה, מכיוון שרצינו לדבר על מקרה כזה שבכלל לא יהיה פה דין בכורה. אבל יכלנו לדון גם בזכר וזכר. בסיב זה סיב של דקל, דבר כזה שזה, שלא במינו. מה? לא, לא נוגע. תוספות אומר, קרחתו זה עוד המקרה הנוסף. לא נוגע למקרה של סיב. היה ציור בפני עצמו. היה מקרה של קרח בסיב, קרח בתלית עם נגרוף, אחרי זה יש לנו את השיליה, ידיים, ואז יש לנו את המקרה הנוסף של קרחתו. ממשיכה הגמרא ומבררת. בלעתו הוא חולדה והוציאתו. מהו? נכנסה חולדה בתוך הרחם של הבהמה, בלה את העובר, והחולדה עצמה הוציאה את העובר מתוך הרחם. שואלת הגמרא, הוציאתו? הפקטי. הרי קודם דיברנו מה קורה במקרה כזה שיש לנו סיב שעוטף את הבהמה, ואמרנו, מין בשאלו מינו, אם תמצא לומר, חוצץ. ברור שבמקרה הזה זה יהווה חציצה, או זה לא גרע מהשאלה ששאלתי לגבי סיב. מה חידשת? מה הוספת בבעיה שלך? אלא, מבארת הגמרא, בלעתו, אותה חולדה נכנסה עכשיו ברחם, בלעה את העובר, הוציאתו, והכנסתו חזרה לתוך הרחם.
איפה יוצאת? בחוץ?
נכנסה החולדה לתוך הרחם, בלעה את העובר, יצאה החוצה, חזרה חזרה פנימה, והקיעתו, ועכשיו יצא מאליו. מהו? האם יהיה נכון לבוא ולומר שמה שהחולדה הוציאה אותו זה לא נקרא פותר לרחם, וממילא עכשיו היציאה שלו זה הפטר רחם, או שמה היציאה השנייה זה כבר לא פותר לרחם, כמו עובר שבא אחרי יוצא דופן, שכבר אין לו דין של פטר רחם, ולא תחול בו קדושה. התשובה האמיתית לשאלה שלך, זה תשובה שלא, זה באמת מקרה שלא יכול להיות. אבל כמו שבבן סוער למאן דאמר לא היה ולא נברא, אלא דרוש וקבל שכר, גם פה זה דרוש וקבל שכר. אבל, זה תשובה שמופיעה באחרונים. אבל, הייתי מרשה לעצמי לומר שהגמרא פה, זה לא, אנחנו תמיד רצים לדבק למקרה. אל תסתכל על הציור, אתה מכיר את התשובה. אל תסתכל על הציור, תסתכל על הרעיון. כי אני יכול לקחת את אותו ציור ולהסביר אותו כך. היה פה עטף בסיב, והוציא את העובר, החזיר אותו חזרה כשהוא עטוף בסיב, הוציא את הסיב ועכשיו העובר יצא מאליו. פטר רחם או לא פטר רחם? זה לא משנה עכשיו, זה לא החולדה כחולדה. הרעיון. האם אני אומר שהפתיחה הראשונה, כיוון שזה נעשה על ידי חולדה, זה בדיוק כמו שאתה תבין, שאם הרופא הכניס את היד לתוך מאה אישה כדי לבדוק את המצב של העובר, אז אני לא אומר שהיה פה פטר רחם. האם החולדה מהווה פטר רחם? האם זה נקרא פתיחת הרחם? וממילא עכשיו מה שיצא כדרכו, אין זו לידה, או שמה לא, זה בדיוק הלשון רעשי. מי קדוש בהיציאה האחרונה או לא? ממשיכה הגמרא. ודאי שלא. באי רבה. עוד מסתפקת הגמרא. הדביק שני רחמים, ויצא מזה, ונכנס לזה מר. וזה בדיוק יהיה הלידון שלנו. בדיוק. זה היסוד של פנדקאות. היום זה כבר אקטואלי. כן, היום זה כבר אקטואלי. אז כשהגמרא אמרה את זה, אז מי שישב לפני 100 שנה חשב שאולי זה, כמו שאתה רוצה לקרוא לזה, מי לדאגד אתה? אנחנו עכשיו מדברים על מקרה כזה. יש לנו פה בהמה שיש לה ברחם עובר. העמיד את הבהמה ליד בהמה אחרת, העובר עבר מרחם לרחם. ודאי שביחס לאמא שלו הוא פטר רחם. אנחנו רוצים לדעת, האמא שעכשיו הוא יוצא מהבהמה השנייה, הוא נחשב כפותר לרחם של הבהמה השנייה והבא אחריו אינו בכור, או שמה אין לו דין של פותר לרחם? במה זה תלוי? דידי פתר דלאו דידי לא פתר. הוא יכול לפתור את רחם אמו, הוא לא יכול לפתור רחם שאינה של אמו. או דילמה דלאו דידי אינה מפתר, כיוון שהוא זה שפותח את הרחם, אז גם כשזה לא הבהמה שלה, בהגבלה לפנדקאות, יש פה אישה שזה לא עובר שלה. האם עכשיו מה שיצא זה הפטר רחם והבא אחריו הוולד שלו, הוולד האמיתי שלה, יהיה בהגדרה של פטר רחם או לא יהיה לו הגדרה של פטר רחם? ובכאן מסיימת הגמרא, תיקו הגמרא לא פושטת. באי רווחה, נפתחו כותלי בית הרחם ההוא, אבי רחם מקדש והאיקה, עודילמה נגיעת רחם מקדשה והליקה. הגמרא עכשיו מתלבטת בהגדרה כל הבכור אשר ייוולד, מה זה נקרא לידה? הרי ברור שזה לא נקרא יציאת העובר, כי כשהוא יוצא דופן הוא לא בכור, אלא צריך יציאה דרך רחם. האם יהיה נכון לבוא ולומר שבמקרה כזה שיתרחב מקום בית הרחם בבהמה, ועכשיו הבהמה הזאת העובר יצא מתוך הרחם בלי נגיעה בדפנות הרחם, האם יהיה נכון לבוא ולקרוא לזה בכור? למה? כי הרי הוא יוצא באוויר בית הרחם וזה נקרא אשר יוולד, או רק כשיש מגע בין הבכור לבין הדפנות זה נקרא אשר יוולד. כאן שנגיעה, מגע בפועל לא היה, לא היה חציצה. עד עכשיו דיברנו על מקרה שהיה חציצה, לא היה חציצה, אבל היה חסר מגע. האם זה יהווה קדושת בכורה או לא? באי מר ברבשי, נעקרו כותלי בית הרחם ההו. מה קורה אם לפני הלידה נפלו כותלי בית הרחם? מה פירוש, מה זאת אומרת? כותלי בית הרחם, הרחם זה מציאות, והכתלים שממנו זה יוצא נפלו לפני שיצא העובר. הרב שואל, אז מה אתה שואל? למה לא לקחתי אותך קודם לביקור בתל אברטינר? מה השאלה?
איפה זה נעלם?
מה פירוש, איפה זה? אתה מכיר את הנושא שאתה אומר שזה הוקוס פוקוס?
לא, זה סקית עם צינור,
מה יוצאים?
לא, מה נעלם שם?
אז כנראה שזה לא סקית עם צינור, כדאי שתלמד, זה לוקח כמה שנים ובסוף יודעים, אבל זה לא כך. יש כאן מציאות עכשיו של כותלי בית הרחם, יש את הרחם, שזה החלק הפנימי מה שאתה קורא הסקית, ויש עכשיו את הדפנות שעוטפות, ויש את התעלה שממנה הוא יוצא, והתעלה הזאת היא ממחקה, נפלו, לא קיים. מה הדין בכזה מקרה? האם יהיה פה פטר רחם קדושת בכור או לא? התורה אומרת אשר יוולד, אומרת על זה הגמרא, נעקרו הלתנאי, אם זה נעקר זה לא קיים, ואם זה לא קיים אז מה יקדש? הרי פה אין לא נגיעה וגם אין אוויר בית הרחם, אין את האוויר של הכתלים, אז מה הווה מינה שיהיה קדוש? אלא נעקרו ותלו לי בצווארי, ונעקר ונכנס פנימה, מתיישב על הצוואר של אותו עובר. והשאלה מהי? במקומן מקדש, כשהם נמצאים במקומן בבהמה בהם, אז מתקדש העובר בנגיעה, שלא במקומן לא מקדש, עודין מה שלא במקומן, אבל עכשיו יש נגיעה של דפנות הרחם בעובר, אז נמי מקדש וממילא יהיה לו קדושת בכורה. באי מיני רביר מימי רב זירה, נגממו כותלי בית הרחם ההוא. מה קורה אם החלק החיצון קיים אבל החלק הפנימי נימוח? האם אני אומר שאני צריך את החלק הפנימי או אני מסתפק בכתלים מבחוץ
של הרחם,
של אותו דפנות בית הרחם ביציאה שלה? אמר לי, כנגעת בבעיה דיבה אלן, אתה שואל שאלה שלמעשה יש לנו תשובה מכוח בעיה אחרת שהייתה בבית המדרש. דבאי רב זירה ואמרי לבאי מן הרב זירה מרב אסי, עומד מרובה על הפרוץ, מה קורה באופן שחלק מכותלי בית הרחם נפלו וחלק נשאר עומד במקומו ויצא דרך פרוץ? האם אני אומר שכיוון שהרוב עומד זה נחשב יציאה דרך דופן, או מקרה הפוך, הפרוץ מרובה על העומד, באמת נפרץ יותר מאשר עומד, אבל ויצא דרך עומד, מהי? האם יהיה לזה קדושת בכורה או לא? אומרת הגמרא, אבל עקרא לא יבא אלי אלא פרוץ מרובה על העומד, דעיקה עומד בעולם, בכל אופן יש משהו מהדפנות. אבל נגממו, שברגע שנמח כל החלק הפנימי לא קמי בא אלי, ודאי שבכזה מקרה לא תהיה עליו קדושת בכורה, ולכן אין מקום לבעיה. אומרת המשנה עין עמוד ב', בהמה שמת עוברה בתוך מאה. יש לנו פה בהמה מעוברת שמת העובר במאי הבהמה. ברמה עקרונית מת, יש לו דין של נבלה. והושיט הרואה את ידו ונגע בו. הרואה, בזמן שזה עדיין בתוך מאי הבהמה, הכניס יד ונגע בעובר המת. בין בבהמה טמאה, בין בבהמה טהורה, הדין שהרואה טהור. זאת אומרת, זה לא מטמא. רבי יוסי הגלילי אומר, אם מדובר בבהמה טמאה, אז הרואה שנגע בעובר המת, טמא. אם מדובר בבהמה טהורה, אז הרואה שנגע בעובר, טהור. שואלת הגמרא, מה היית עמדת הנקמה? למה באמת כשבא הרואה ונוגע בעובר המת הוא איננו נעשה טמא? אמר רב חסדא, קל וחומר. רש"י היה לו קושייה, ולכן רש"י פותח ואומר בשורה השנייה מלמעלה, וכך הם בדברי תוספות, כלומר אפילו לרבי עקיבא דאמר לקמן טומאה בלועה, כגון עובר במי אישה טמאה, ישנה מחלוקת מה קורה לגבי טומאה בלועה. יש טומאת בית הסתרים ויש טומאה בלועה. דעת רבי עקיבא, כפי שנראה בדף עין ב', שטומאה בלועה דלא כרבי ישמעאל מטמאה. ואז השאלה שלנו היא דווקא אליבא דרבי עקיבא, כי לפי רבי ישמעאל שאומר שטומאה בלועה לא מטמאה, אז העובר הזה שבלוע בתוך מי אישימו ודאי שלא מטמא. אז אני לא צריך לבוא ולהביא מקור, מה היא תעמד את הנקמה, מה היא תעמה? פשוט מאוד, מכיוון שיש פה טומאה בלועה. לא, שואלת הגמרא, אפילו לפי רבי עקיבא הדין הזה יהיה נכון? והיינו, גם אם אני סובר שטומאה בלועה מטמא, לגבי עובר אני אומר שבאמת הנוגע יהיה טהור, הרואה. ולכן שואלת הגמרא, מה היא תעמה, מה המקור של רבי עקיבא שבכזה מקרה אכן באמת לא יתמא? והתשובה היא קל וחומר, אם הועיל אמו להתירו באכילה, לא תועיל לו לטיהורי מידי נבלה. הדין הוא שאם יש לנו את אותו עובר שידוע לנו שמת במאי אמו קודם שחיטת האם, בשחיטת האם מתיר באכילה גם את העובר, והוא בן תקוע. זה מה שלמדנו אתמול, וכל בהמה, וזה מה שלמדנו אתמול, וכל בהמה בבהמה אותה תאכלו. אנחנו מדברים במקרה כזה של מת, אומרת התורה, וכל בהמה בבהמה אותה תאכלו, וכל לרבות שכל מה שנמצא בבהמה השחיטה מטהרת. ולכן כשיש לנו את אותו מת בתוך מי אמו, הרי הוא בן תקוע, יש לו דין כמו בשר האם, ולכן השחיטה מתירה אותו באכילה. אז אם הועילה אמו להתירו באכילה, לא תועילו שכל זמן שהוא נמצא במאיה לטיהורי מידי נבלה, כשהוא יצא אכן הוא נבלה, אבל כל זמן שהוא נמצא במאיה האם, אז הדין הוא שהוא נחשב כחי, לומר שאין בו דין טומאה. שואלת הגמרא, אשכחן בהמה טהורה, בהמת מאה מנהלה. הרי דת הנקמה והושיט הרואה את ידו ונגע בין בבהמת מאה בין בבהמת טהורה טהור. אז בשלמה בבהמת טהורה יש לי קל וחומר, אם הועילה שחיטת ההם להתיר אותו באכילה ואני לא דן אותו כנבלה, ודאי שהיא מועילה לו למנוע ממנו שם טומאה. אבל בבהמת מאה שהשחיטה לא מועילה להועיל באכילה, אולי באמת היא לא מטהרת מדי נבלה. אמר קרא, וכי ימות מן הבהמה, דרשו חז"ל, זו בהמה טמאה. אשר יילחם לאוכלה, זו בהמה טהורה. בפסוק הזה התעקש בהמה טמאה לבהמה טהורה. ולכן, מה בהמה טהורה וברה טהור, כפי שהוכחנו עכשיו בקל וחומר? אף בהמה טמאה וברה, גם כשהוא מת במאה, דינו שהוא טהור. ולכן סובר תנקמה, בין בבהמה טמאה ובין בבהמה טהורה, המגע של הרואה בעובר המת טהור. שואלת הגמרא, ורבי יוסי הגלילי, מה היא טעמה? מה באמת הטעם של רבי יוסי הגלילי שמחלק בין בהמה טהורה שאז המגע הוא טהור לבהמה טמאה שהמגע הוא טמא? אמר רבי יצחק דאמר קרא, הפסוק אומר, וכל הולך על כפיו, בכל החיה ההולכת על ארבע טמאים הם לכם, ולכן כל הנוגע בנבלתם יטמא עד הערב. כשאני מדבר על מקרה של הולך על כפיו, זאת אומרת מדובר פה על בהמה כזאת שאין הפרסה שלה סדוקה, ולכן אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, דאמר קרא וכל הולך על כפיו, בכל החיה ההולכת, מהלכי כפיים בחיה תימיתי לך. מהלכי כפיים אמרנו זה מי שאין לו פרסה סדוקה. בכזה מקרה, כשהוא נמצא בתוך חיה שהולכת על ארבע, הדין הוא כל הנוגע בנבלתה מתמעד הארץ. אז יש פסוק מפורש שבא ואומר שבבהמה טמאה שאין לה פרסה סדוקה, הדין הוא שמה שנמצא בתוכה יש לו שם של נבלה, וכל הנוגע בנבלתה יתמעד הארץ. הוא אומר ככה, מה שכתוב בפסוק, מקור ב', וכל הולך על כפיו, מי זה הולך על כפיו? אחד כזה שלא מפריס פרסה, לא, זאת אומרת לא שוסע שסע בפרסה. כשהוא נמצא בכל החיה, הוא נמצא בתוך אותה חיה שהולכת על ארבע, תמאים הם לכם. דהיינו, שאם אותו עובר מת, כל הנוגע בנבלתה מתמעד הארץ. אז ממנה הנגיעה בעובר הזה מתמה. שואלת הגמרא, אלא מעתה קלות במאי פרה ליטמה דמעלכי כפיים בחייו. אם אתה בא ואומר שהגדרה היא שכשנאמר בפסוק וכל הולך על כפיו, זה בעצם מקרה של בהמה שיש לה פרסה אבל הפרסה איננה סדוקה, היא מפריסה פרסה אבל היא לא שוסעת שסע, וזה הנקרא וכל הולך על כפיו. זאת אומרת שגם אם יהיה בפנינו בהמה טהורה כפרה, אבל העובר שבמאה יש לו פרסה קלוטה, הפרסה שלה היא לא שוסעת שסע, אלא היא פרסה מחוברת כגמל, היה צריך להיות לפי הגדרה שלנו שכל הנוגע בנבלתם יטמע. וכשרבי יוסי הגלילי אמר את הדין שלו, הוא אמר ככה, הוא בטהורה טהור, כל מגע בנבלה שנמצאת בתוך בהמה טהורה תמיד הוא טהור. לפי הפסוק שהבאנו עכשיו זה לא תמיד, במקרה כזה של קלות במאי פרה היה צריך להיות דינו שטמא. עונה הגמרא, מהלכי כפיים במהלכי ארבע, והי מהלכי ארבע במהלכי שמונה הוא. עונה הגמרא, ארבע על ארבע מטמא, ארבע על שמונה לא מטמא. דהיינו, בהמה טהורה, ההגדרה שלה, בגלל שיש לה שסע בפרסה, אני רואה את זה כשתי רגליים, זאת אומרת, יש לה שמונה רגליים. לעומת הבהמה הטמאה שאין לה שסע, אז מלא זה נחשב רגל, ארבע רגליים. מה הפסוק אומר? וכל הולך על כפיו, דהיינו, כשהעובר הזה אין לו את אותו שסע. בכל החיה ההולכת על ארבע, וגם האמא אין לה את השסע, אז תמאים הם לכם, כל הנוגע בנבלתה מתמע. אבל ברגע שזה קלות במאי פרה, שזה אמנם עובר של ארבע, אבל במהלכי שמונה, התורה לא דיברה. אומרת הגמרא, אם ככה לכיוון ההפוך, פרה במאי גמל לא תתמה. אם יש לנו גמל, שזה בהמת מאה, ובתוך הגמל יש עובר שהוא שופע שסע, ולכן זה נקרא פרה במאי גמל. לפי דברינו זה לא ארבע על ארבע, זה שמונה בתוך, או בתוך בהמה שהיא הולכת על ארבע. ואם ככה, היה צריך להיות הדין שזה לא מטמא. וכשאני מסתכל ברבי יוסי הגלילי, רבי יוסי אומר, הוא בטמא, טמאה, זאת אומרת, בכל מצב שיש לי בהמה טמאה, אז המגע בעובר מטמא. לפי דברינו היה צריך להיות שלא יהיה טמא. עונה הגמרא, הפסוק היה צריך לומר, וכל הולך על כפיו, בשביל מה וכל? הולך על כפיו, בכל החיה הולכת. מה זה וכל? עונה הגמרא, הולך. וכל הולך, לרבות פרה במאי גמל, שגם זה הנוגע בנבלתה מטמע. אז יש ריבוי בפסוק. שואלת הגמרא, כתוב בפסוק, תחילת הפסוק, יש לך? וכל הולך על כפיו, בשביל מה צריך את הוכל? הולך על כפיו, בכל בהמה הולך, הוכל בא לרבות, מה זה מרבה? את המקרה הזה, שיש לנו מקרה, שיש פה קלות, בתוך מאי גמל, זה בעצם שמונה על ארבע, ובכל זאת אני בא ואני אומר, שיש לו דין של תמה. ממשיכה הגמרא ואומרת,
זאת הפרה בתוך הגמל,
זה לא פרה במאי גמל, אתה מבין את זה? אתה מבין שזה לא הכוונה פרה במאי גמל. הרגל זה כשל פרה, וזה נמצא במאי גמל, זה יהיה תמה. שאלנו למה, הרי זה לא ארבע על ארבע. התשובה היא ריבוי של הפסוק וחול.
ארבע על שמונה, בסדר, שמונה על ארבע.
כן.
רגע, אבל מה יהיה אם יהיה גמל בתוך פרה? הפוך.
אמרנו קודם.
שומרת, אבל הגמל בתוך הפרה?
היה לנו. אומרת הגמרא, זה המקרה הקודם.
מה שמעניין זה לא משנה אם גמל או לא גמל, העיקר ארבע בתוך שמונה.
אומרת הגמרא, קלות במאי קלותה ליטמא, דמהלכי ארבע במהלכי ארבע. כשיש לנו עגל שנולד כאשר הפרסה שלו איננה סדוקה, זה נקרא קלות. גדל העגל ונעשה לפרה, התעבר, והעובר שבתוכו היה גם קלות. לפי הגדרה שלנו זה ארבע על ארבע. בכזה מקרה אומרת התורה, תמה. ורבי יוסי הגלילי אומר, טהור ובטהורה לעולם טהור. למה רבי יוסי הגלילי לא מחלק שבקלות, כשהוא נמצא בתוך קלוטה, היה צריך להיות הדין שיהיה תמה?
אבל מה טהור פה? שניהם טמאים.
שניהם טהורים.
למה האמא זה טהורה?
למה לא?
כי היא לא קלות.
פרה.
אבל היא קלות.
אז מה?
קלות זה לא תמה?
לא. רק לפי רבי שמעאל. לפי חכמים אין בעיה, שוחט ואוכל. אומרת הגמרא, לאחי ההני קל וחומר דרב חיסדא. פה בא קל וחומר מלמעלה, שבו פתחנו את הגמרא, אמר רב חיסדא קל וחומר. אם הועילה אמו להתירו באכילה, לא תועיל לתיאור מדי נבלה? הרי בשחיטת האם ניתר באכילה. אז ודאי שזה מועיל להציל אותו מדי נבלה, על אף שההגדרה שלו זה ארבע על ארבע. מתקיף לרב וחוי ברמי, חזיר במאי חזיר אתה לא להתאמה. אתה אומר שבמקרה של תמה בתוך אותו בהמת תמאה הנוגע בנבלה תמיד יהיה תמה. יש לי מקרה שלא יהיה תמה. החזיר הרי מהלך ארבע, אבל יש לו שפע, זה שמונה מבחינתנו. אז אם ככה, יש כאן מהלכי שמונה, במהלכי שמונה הוא היה צריך להיות שם נוגע יהיה טהור. בהכרח שזה לא הפסוק, אלא חוזרת בהגמרה ואומרת, אמר רב נחמן בר יצחק מהכה, מה המקור של רבי יוסי הגלילי לחלק בין מגע בעובר מת של בהמה טהורה שהנוגע טהור לנוגע בעובר של מת של בהמה טמאה שהנוגע טמאה? לומדים את זה מהפסוק נפש כי תיגע בכל טמא, או בנבלת חיה טמאה, או בנבלת בהמה טמאה, או בנבלת שרץ טמא. והשאלה שעומדת בפנינו, וכי נבלת בהמה טמאה מטמאה ובטהורה לא מטמאה, למה הפסוק מדבר על נוגע בנבלת בהמה טמאה חיה טמאה? היה צריך הפסוק לדבר נפש כי תטמא איך? על ידי מגע בנבלת בהמה טמאה, דהיינו בין טהורה בין טמאה, או בנבלת חיה, בין חיה טהורה בין חיה טמאה. למה הפסוק מדבר על הטמאה? הווה אומר, אלא איזה זה? זאת אומרת שיש מקרה לחלק בין טומאה של בהמה טמאה לבין בטומאה של נבלה של בהמה טהורה. וזה בא לידי ביטוי בעובר, שאותו עובר שנמצא במאי הפרה הטמאה, בהמה הטמאה, סליחה. אז אנחנו באים ואומרים שהעובר הזה מטמא, ועל זה דיברה התורה, או נפש אשר תיגע בכל דבר טמא, או בנבלת חיה טמאה, כאשר העובר בתוך הטמא הוא מטמא. לעומת כשהוא היה נוגע בחיה שהיא טהורה, אז העובר שבמאה היה טהור ולא מטמא. שואלת הגמרא, ומאחר דנפקא למי דרב נחמן בר יצחק, כפי שאמרנו עכשיו שלומדים את זה מהפסוק, או בנבלת חיה טמאה או בנבלת בהמה טמאה, דרב יצחק למה לי? אז מה אני באמת עושה עם הפסוק וכל הולך על כפיו וכל החיה הולכת, שקודם רב יצחק רצה ללמוד מזה? עונה הגמרא, אילב דרב יצחק הווה אמינא כולי לקברי ביודעתא. אם לא רב יצחק, הייתי אומר שבעצם כל הפסוק הזה בא לומר חידוש לגמרי אחר, שנפגוש אותו מיד בדף עין א', כפי שרבי לומד. וממילא לא הייתי יכול להוציא את הדין של רב יוסי הגלילי, כמש מלן, אחרי שיש לנו את רב יצחק, שדורש את הפסוק וכל הולך על כפיו וכל החיה, זה נותן לי את האפשרות לבוא ולבאר את הפסוק לדרשה שלנו. הווה אומר, רבי יאמר שהמטרה של הפסוק זה לברר על מה שנאמר, או נפש אשר תיגע בכל דבר תמה, או בנבלת חיית תמה, או בנבלת בהמה תמה, או בנבלת שרץ תמה, ונעלם ממנו והוא תמה והשם. התורה אומרת שיש לו דין של השם, הוא צריך להביא קורבן עולה ויורד. מה קרה? אז בגלל שהוא נגע בתומה הוא צריך להביא קורבן עולה ויורד? והוא ידרוש את זה לגזרה שווה, נאמר פה בהמת מאה מיותר, ונאמר במקום אחר בהמת מאה כפי שנביא. וכמו ששם מדובר על אדם תמה לעניין אכילת קודשים בתומת הגוף, או כניסה אל המקדש כשהוא תמה תומת הגוף, ועל זה נאמר והשם, אז זה הוא מביא קורבן עולה ויורד, זה הביאור של הפסוק. לכן נצרח הבהמה התמאה, אז החיה התמאה באה לגופה, והבהמה התמאה באה לגזרה שווה. כך הייתי סבור לטעות ולומר כמו רבי, אני זקוק לרב יצחק כדי שאני אוכל לדרוש את הדרכה שנמצאת בפנינו. רב נחמן בר יצחק, הגמרא מבארת את הדברים. תניא, אמר רבי יונתן, נמתי לו, אמרתי לו לבן אהבי, למדנו נבלת בהמה תורה שמתמה, ונבלת בהמת מאה שמתמה, ונבלת חיית מאה שמתמה. מה שלא למדנו, נבלת חיית טהורה לא למדנו שמתמה. מניין? ורשי בשורה הראשונה מהרחבות מביא את הפסוק שקודם אמרנו, או בנבלת חיית מאה או בנבלת בהמת מאה, וכתוב וכי ימות מן הנבלה אשר היא לכם לאוכלה. אז מדובר על בהמה שהיא לאוכלה, טהורה. אז אם ככה יש לי חיית מאה, בהמת מאה ובהמת טהורה, אבל חיית טהורה שיש לה דין של נבלה לא למדנו. מה המקור? נמלי, ענה לי בנזי, מה שנאמר בפסוק, כל הולך על כפיו בכל החיה האוכל, ההולכת בכל, זה לרבות בין חיית טהורה ובין חיית מאה. נמתי לו, אמרתי לו על זה, וכי נאמר וכל חיה, והלא לא נאמר אלא בכל החיה, למהלכי כפיים בחיה ודעת. הפסוק בכלל בא לדבר על העובר שנמצא בתוך אותה הבהמה המהלכת, וזה לא מדבר על משהו חיצוני כאשר מדובר על חיית טהורה ועל חיית מאה. נמלי, אמר לי על זה בנזי, אומר רבי יונתן, ומה ישמעאל אומר בדבר הזה? מה הרבה שלך רבי ישמעאל אומר על זה? נמתי לו, אמרתי לו, הרבה שלי דורש כך, וכי ימות מן הבהמה, זו בהמת מאה, אשר היא לכם לאוכלה, זו בהמת טהורה. א', דרשה נוספת, למדנו גם שחיה בכלל בהמה, ובהמה בכלל חיה, וחיה טהורה בכלל בהמה טהורה, וחיה טמאה בכלל בהמה טמאה. גם למדנו שבהמה טמאה בכלל חיה טמאה, ובהמה טהורה בכלל חיה טהורה. וממילא, כיוון שאנחנו למדנו שזה נכלל בזה, אף כמו שיש לנו דין של חיה שהיא טהורה, שטמאה, שהיא מטמאה נבלה, אז גם בחיה הטהורה, כי למדנו זה מזה, כפי שמיד נרחיב את הדברים. ובלשון הזה אמר לי, ועל זה ענה לי בנזי, חבל על בנזי שלא שימש את רבי ישמעאל. זה רשי בעין עמוד ב' באמצע שורות הרחבות, אומר הפסד וחבלי בעולם, תלמיד ותיק כמותי, אני בן עזי שלא שימשתי את רבי ישמעאל. הוא מבאר את הגמרא. מאיחנה, הגמרא מסבירה את עצמה. מסבירה הגמרא, ראשית, אמרת חיה בכלל בהמה, מנהלן, מאיפה לקחת את זה שחיה בכלל בהמה? דכתיב זאת הבהמה אשר תאכלו, שור, שק סבים סייזים, אייל, צבי ויחמור. אייל זה חיה, צבי זה חיה. אז מה זה זאת הבהמה אשר תאכלו? זאת אומרת שהחיה נכללת בהגדרה של המונח בהמה. הכיצד? חיה בכלל בהמה. ומה שאמרנו בהמה בכלל חיה מנהלן, דכתיב זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. אני פותח בחיה ומספר לך על הבהמה אשר על הארץ, כל מפרפת פרסה. הכיצד? בהמה בכלל חיה, אתה אומר חיה ומדבר איתי על בהמה ועל הסימנים המתהרים את הבהמה, בהכרח שהבהמה נכללת במונח חיה. חיה טהורה בכלל בהמה טהורה, מבארת עכשיו הגמרא. לעניין מה הייתי צריך את ההמשך? באה ברייתא ואומרת, ממילא חיה טהורה בכלל בהמה טהורה, חיה טמאה בכלל בהמה טמאה, בהמה טמאה בכלל חיה טמאה, בהמה טהורה בכלל חיה טהורה, מה אני מרוויח בכל זה? מבארת הגמרא. חיה טהורה בכלל בהמה טהורה, לעניין מה? לסימנים. איך אני יודע להגדיר מי החיה הטהורה? התורה פרטה לך לגבי בהמה מה הסימנים, מפרסת פרסה שעושה את שסע מעלת גרה, וגם בחיה, אם יש לה את התנאים האלה, זה הסימן טהרה שלה. חיה טמאה בכלל בהמה טמאה, לעניין מה? להרבה. התורה אומרת בהמתך לא תרביע כלאיים. אולי חיה מותר להרביע? לכן אני צריך לומר לך שחיה טמאה, בכלל בהמה טמאה, לעניין זה שהיא אסורה בהרבה. בהמה טמאה בכלל חיה טמאה לכדרבי, מה שהזכרנו קודם, דתניא. רבי אומר, אקרא לי חיה בהמה, למה נאמרה? כשהתורה בא ואומר אותו נפש אשר תיגע בכל דבר טמא, או בנבלת חיה טמאה, או בנבלת בהמה טמאה, בשביל מה צריך לדבר על הבהמה טמאה? תגיד, או בנבלת חיה טמאה, הבנתי, או בנבלת שרץ טמא, אבל חיה בכלל בהמה, מה אתה צריך להוסיף לי? נאמר כאן בהמה טמאה, אז מיותר לנו הבהמה אצלנו. ונאמר להלן לגבי אדם טמא שאכל קודשים בטומאת הגוף או נכנס אל המקדש שדינו בקרת, נאמר בפסוק בהמה טמאה ומקור ד' ונפש כי תחיה בכל טמא, בטומאת אדם או בבהמה טמאה או בכל שקץ טמא, אז הפסוק מדבר או בבהמה טמאה, ואכל מבשר זבח השלמים אשר להשם ונכרתה הנפש. אז התורה מגלה על מה נותנים קרת, על אדם טמא שאכל קודשים בטומאת הגוף. מה להלן טומאת קודש, כמו ששם מה זה בהמה טמאה לעניין טומאת קודש, אף כאן על מה התורה קורבן עולה ויורד, על מה חייבה תורה או נפש, על מקרה כזה שמקביל בהמה טמאה זה הגזרה שווה, על מקרה כזה של טומאת מקדש וקודשיו. בהמה טהורה בכלל חיה טהורה לעניין מה? עונה הגמרא ליצירה, דהיינו לגבי חיה אומרת התורה וייצר השם לוקים מן האדמה כל חיית השדה, ואנחנו רוצים להוציא מזה מנפקמינה לאישה שמפילה דמות שזה מין בהמה חיה ועוף, שלפי דעתו של רמר יש לזה שם ולד, ואימם יושבת עליהם ימי תומה וטהרה. וזה מה שאומרת הגמרא דתנן, המפלת אישה שמפילה מין בהמה, לא עלינו לא עליכם, צורה שהדמות זה דמות של בהמה חיה ועוף, לא משנה אם זה דמות של חיה עוף טמאים או בן טהורים, אם זכר תשב לזכר, דהיינו שבעה ימים בדמי טעמה ו-33 דמי תואר, אם נקבה תשב לכנעה 14 יום, 66 ימי תואר, אינו ידוע תשב לזכר ולנקבה מחמת הספק, דברי רבי מאיר. זאת אומרת, היא יושב 14 ואחרי 33 יום שוב היא נמצאת בדמי טעמה. והחכמים אומרים, כל שאינו מצורת אדם אינו ולד, אז אין לה בכלל תורת יולדת, ומה שעכשיו יצא זה בכלל לא מעניין אותי, כי אין לזה שם של ולד. שואלת הגמרא לסיום ולרבנן, היי קרא למה לי? לפי רבנן שחולקים וסוברים במשנה אצלנו, בהמה שמתו ברא, לא משנה בין בבהמה טמאה בין בבהמה טהורה, הרואה שנוגע בנבלה טהור, אז הם לא צריכים את הפסוק של רבי יוסי הגלילי. מה הם עושים עם הדרשה שלו? עונה הגמרא, כולי לכדרי ביהודיאת, הם דורשים שכל הפסוק בא ללמד חיה טמאה לגופו, והבהמה הטמאה לגזרה שווה, ללמד אותי מתי יש לנו דין של קורבן עולה ויורד, כשזה היה טומאת מקדש וקודשיו, על זה מביאים קורבן, אבל סתם נגיעה בטומאה לא מולידה קורבן.